שלבת אש הקודש, מידות ראייה, ערך אהבה בהוצאה שלפנינו זה עמוד צדיק ג'. שלבת אש הקודש של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. מחממת היא את הרוח, מאירה היא את החיים, ועינוגיה אין להם סוף. אין מידה מתארת את נועמה ומתקם. זאת המציאות האמיתית. גם אם אנחנו ערניים לה, לא ערניים לה, רואים אותה בפועל, לא רואים אותה בפועל, מאמינים שהיא קיימת, לא מאמינים שהיא קיימת, זאת המציאות האמיתית. עכשיו, מה יכול להיות, וזה מה שקורה, וכנראה פעם הקודמת שעסקנו בזה, אז דיברנו קצת על האכזרי כדי להבין מה הוא ההפך ממה שהוא האמת, ותכף נגיע למשפט הראשון. ומה האכזרי הוא האדם על עצמו? אמרנו שהמילה אכזר זה אך זר, רק זר. זאת אומרת, האדם יכול להיות זר לעצמו, זר לעצמיותו, זר למהותו, זר למשפט הראשון. ששלבת אש הקודש היא תמיד בוערת וכו'. אז ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? שהוא משתקיע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. ובשביל כך אין לו חלק בו. וראה הוא הולך שכוח, מתגרת יד החומריות הגסה, המתגברת עליו, באין אור ואין זוהר. טוב, אז אני רוצה אולי כן להוסיף עוד חצי משפט על האכזריות הזאת, רק נקרא עד הסוף, אמנם דבר זה נגד כל טבע הנפש ונגד טבע הוויה כולה הוא, ולכן חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ במסגרותיו, וקדושת החיים תסלול נתיבות לשאיפת העדן להופיע בכל שלל צבעיו, ובכל רע המדע גבורותיו, עין לא ראתה אלוהים זולתך יעשה למחכה לו. אז אולי הרב כאן מתאר את הסיבות לאכזריות הזאת. למה האדם באמת יכול להיות זר לעצמו? הרי בדרך כלל כל דבר שהוא טבעי לאדם, אז הוא אמור להופיע, נכון? אז אם הטבע אפילו הייתי אומר הוא משפריץ בלי שליטה, אז איך יכול להיות שאדם יכול להיות אכזרי על עצמו? איך אדם יכול להיות רק זר על עצמו? הרי דרכו של כל טבע, כטבע שטבוע בי ואני טובע בתוכו, זה לצאת אל הפועל, אפילו באופן אינסטינקטיבי. נכון? הרי כל אחד מאיתנו באיזשהו שלב בחיים מגלה שיש לו איזה שהם קווי אופי, ואיזה שהם, הייתי אומר, נטיות אישיותיות בסיסיות, והוא מזהה על עצמו שקווי האופי האלה והנטיות הבסיסיות האלה הם יוצאים מתוכו החוצה הרבה פעמים גם בלי שליטה. כי הוא כזה, זה הוא. אז האני העצמי שלו משפריץ בצורה טבעית, בצורה פשוטה. אז איך יכול להיות שאדם בעצם זר על עצמו? לכאורה זה נוגד את הטבע. כן? אז כאן הרב אומר מה שאומר. אז רק אני אקרא רק שנייה. ומה אכזרי הוא אדם על עצמו? מה הסיבה? למה? שהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, זה מה קורה לו, ומצד שני, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, הוא משכיח מלבבו. אז אני רוצה להתמקד רק בסיבה הזאת, שגנוזה במשפט הזה, למה, איך באמת יכול להיות אדם אכזרי על עצמו. כן, מה רצה להגיד מושון?
יש בטבע גם דברים, שכאורה, כמו שאתה אומר, אנטי טבע או אנטי חיים, יכול לתת דוגמה למשל, בעולם הצומח, שגם בעולם החיים דוגמאות כאלה, שיש צמח, שהוא מקבל איזה ג'ננה, והוא מפתל את השורשים שלו מסביב לעצמו, כשהוא חונך את עצמו ומת. זה משהו טבעי, זה חלק מהטבע. זה לא טבעי, כי זה לא המהלך התקין של המציאות.
אבל גם זה כלול בפנים.
אבל זה כלול בפנים.
הכל כלול. טוב, אז אני רוצה אבל להסביר את זה במדרגת אדם, אם אפשר. בסדר?
אבל גם מידת השם.
איך אדם יכול לשכוח את הטבע שלו? אדם הוא אדם ולא קוף. אדם יכול לשכוח שהוא אדם ולהיות קוף?
לא.
הוא אדם? או, רגע, אז אני רוצה לפרק את המשפט. אני רוצה לפרק את המשפט הזה, בדיוק. כן. כן, אבל זה לא קשור לפה. אוקיי, אז רק... זה קשור לעיקרון שאדם הוא זר, הוא לא ערני לכוחות החיים שצריך לפתח בתוכו. אבל עכשיו רוצה להבין מהם כוחות החיים ואיך יכול להיות שאדם זר. כן, עכשיו שאלה יותר עמוקה מהפעם הקודמת. איך יכול להיות שאדם זר לעצמו? הרי העצמי שלו הוא משפריץ, הוא טבעי וכו'.
אדם מוזיקאי, יש לו טבע של מוזיקאי.
כן.
הוא מתעלם מזה, הוא משכיח את זה מעצמו, הוא לא מתעסק עם זה. אולי הוא אפילו לא מודע לזה. יכול לקרות.
טוב, אני חושב שאולי צריך להגיד קצת יותר עמוק מזה, מה שרב...
זה דבר הרבה יותר מרכזי מזה, ככל שזה יותר מרכזי.
טוב, אז בואו נתקדם. אני חושב שכדאי להגיד משהו שהרב כותב באורות הקודש, וכולכם מכירים את זה בסגנון אחר. הפסוק שמתאר את האדם, את מהות האדם, בפרק ב' בספר בראשית, הוא הפסוק הבא. ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפר באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. מכאן למדנו שנפש החיה שבאדם, ויהי האדם לנפש חיה, שונה מנפש החיה של שאר הנבראים, למשל, תוצא הארץ, נפש חיה למינה, וכו'. גם בעלי החיים נקראו נפש חיה. במה שונה נפש החיה של האדם, נגיד משל בעלי החיים? שהארץ הוציאה, כן, הארץ הוציאה נפש חיה. תוצא הארץ נפש חיה למינה. אז הנפש חיה שיצאה מן הארץ היא כוללת בתוכה רק את מדרגת הארץ. אבל נפש החיה שבאדם היא כוללת שתי בחינות. הייתי אומר ככה, שני טבעים יש בממד שנקרא, בנברא שנקרא אדם. הנפש חיה שלו, א', כוללת עפר מן האדמה, ב', כוללת נשמת חיים. זאת אומרת, יש באדם כוח, כוח טבעי, כוח חיים, שדורשת שלו, ובצדק. שהוא מביא לידי ביטוי את הצד החומרי שבאדם, את הצד הבהמי שבו, את הצד, הייתי אומר, הטבעי החומרי הבהמי שבו. וזה הצד שנקרא בתורה עפר מן האדמה. בגמרא זה נקרא יצר הרע, בספר התנא זה נקרא נפש בהמית וכו'. ויש צד באדם שהוא הממד האלוהי שבאדם, שהוא הממד האינסופי שבאדם. הצד הזה נקרא נשמת חיים. זה נקרא יצר הטוב וזה נקרא הנפש האלוהית שבו. זאת אומרת, קודם כל נקודה מרכזית אומר הרב באורות הקודש. אחת הידיעות החשובות ביותר שאדם צריך לדעת, כך הוא כותב, זה שהאדם כולל בתוכו שתי נפשות. נפש אלוהית ונפש בהמית. נפש אלוהית נשמת חיים, נפש בהמית עפר מן האדמה. וכל אחת מהנפשות האלה רוצה לצאת אל הפועל ובצדק. בסדר, ניקח את הדוגמה הכי פשטנית עכשיו. בסדר? בעל חיים, כולל האדם שנקרא בעל חיים, כי יש לו בעלות על החיים, כל בעל חיים רוצה להיות בעל חיים. כלומר, רוצה להמשיך את הבעלות שלו על החיים. אז יצר הקיום, א', לאכול, כדוגמה, וההישרדות, המוכנות להילחם במי שרוצה חס ושלום לקחת לך את החיים. גלים בים, אז אתה נלחם נגד הגלים, וכו', כי אתה רוצה לחיות. אפילו חתול הוא נלחם נגד הגלים כפי כוחו. יש נפש כזאת באדם. יש באדם נפש בהמית. היא חלק מהנפשיות האנושית. הנפשיות האנושית כוללת נפש בהמית ונפש אלוהית. עכשיו אומר הרב על גבי הידיעה שאדם מורכב משתי נפשות. עכשיו צריך, אומר הרב, לייחס את היחס בין שתי הנפשות האלה. מה היחס בין שתי הנפשות? הנפש האלוהית היא הממד האלוהי העצמי של האדם, והנפש הבהמית היא המעטפת החיצונית של האדם. אני אגיד אולי בצורה אחרת. אחד הפתגמים לחודש ואת, כידוע, שאנחנו אוטוטו בפתחו, אחד הפתגמים הידועים של הרב לחודש ואת, זה הפתגם הבא. ודיברנו על זה פעם. חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, שעיקר תוקפו מובלט בעץ החרוב. הרב מבדיל כאן בין חשק לחפץ. יש לאדם נפש חשקית, ויש באדם נפש חפצית. מה ההבדל בין חשק לחפץ? חשק, זאת אלה הנטיות הטבעיות הבהמיות החומריות. חפץ, אלה הנטיות האלוהיות, האינסופיות שבאדם. יפה. אדם נוטע עץ פרי. אילן נקרא עץ פרי. אני נוטע בגינה שלי עץ רימונים. שואל אותי מושא, למה נתת עץ רימונים בגינה? תשובה, כי אני מאוד אוהב את הטעם של הרימון החמצמץ הזה, ואני רוצה לממש את תחוש הטעם שלי. אז אני נוטע עץ פרי בגינה, כי אני רוצה לממש את תחוש הטעם. זה חשק. והחשק הזה קיים. או אם אני נוטע מטע גדול של רימונים ורוצה לעשות מזה עסק כלכלי כדי להרוויח כסף, כדי שאני אוכל לחיות, אני רוצה לחיות. כן? אז מצד אחד זה נכון. אומר הרב, אבל תדע לך, שבעומק כל חשק, תמון חפץ. בעומק כל ביטוי של נפש בהמית יש את היסוד שמשם הכל מתחיל, שזה הנפש האלוהית. ומה הנפש האלוהית? הנפש האלוהית היא דומה לבורא. מה הבורא בעל חסד רוצה לתת לאחרים? עצם שברא אותנו, ברא את העולם וכו'. אף אנחנו יש בנו נטייה אלוהית כזאת לתת לאחרים. אז כשאדם נוטע עץ פרי, מצד החשק שלו, הנפש הבהמית שלו, הוא רוצה ליהנות מחוש הטעם, נגיד. מצד החפץ שבו, הרצון האלוהי שבו, הוא רוצה להידמות לבורא, להטיב לאחרים. זאת אומרת, האדם הזה, הוא נטע את העץ הזה שייתן פירות, מחלק מהפירות הוא ייהנה בעצמו, ומהמשך הדרך, מחלק אחר של הפירות הוא לא ייהנה, הוא כבר לא יהיה בעולם הזה. אחרי 120 העץ ייתן, העץ ימשיך לתת פירות, והוא כבר לא יהיה פה. אומר הרב, אתה יודע באיזה עץ, כמשל, אתה מזהה שבעצם בעומק כל חשק נמצא חפץ, שהחפץ האלוהי הוא המניע את החשק האנושי בהמי? עץ החרוב. אמר לי פעם גנן, שיש זן אחד של עץ חרוב שנותן פרי לאחר 70 שנה. יש זנים אחרים, כנבדתי שהרבה לפני. נכון? אבל יש כנראה, אמר לי, זן אחד, יש יותר מזן אחד? הרבה זנים, שאחרי 70 שנה. אוקיי, אז פעם בדקתי את זה. יזן אחד של עץ החרו, לפחות זן אחד, שנותן פרי לאחר 70 שנה. ועוד וחזל אמרו שסתם חייו של אדם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה. אז אם כן יוצא, שהאדם הזה שנטע עץ חרוב, ושייתן את הפרי אחרי 70 שנה, והאדם הזה כבר לא יהיה בעולם אחרי 70 שנה, ולמרות זאת הוא נטע את העץ, אז למה הוא נטע את העץ? כדי להטיב לאחרים. אז הגילוי שהמנוע של החשק נובע מהחפץ, הגילוי באופן מקסימלי, החשיפה של העיקרון הזה, היא מתגלה מאוד, מאוד, היא בולטת מאוד בעץ החרוב, שאדם נוטע את העץ הזה למרות שהוא לא יממש חשקים, כי באמת הוא רוצה להוציא לפועל חפצים. אז חשק נטיית אילנות נובע מחפץ הטבת הדורות הבאים, להטיב הדורות הבאים, שיקח תוקפו, איפה אתה רואה באמת את התוקף שהחפץ מנה את החשק, מובלט, הוא בולט בעץ החרוב. אז בעצם יוצא כך, כן אמרנו בעצם שני דברים, שיש לאדם או בא אדם שתי נפשות, נפש בהמית ונפש אלוהית. הרב כותב מקום אחר בשמונה קבצים שיש מלחמת עולם בין הנפשות, ואדם שהוא עירני הוא כל הזמן חי את המלחמת העולם הזאת, הוא מקשיב לזה והוא עירני לזה והוא פועל בזה והוא רוצה לנצח את המלחמה. זה א', ב', מה היחס בין שתי הנפשות? הנפש האלוהית היא עצמית לאדם והנפש הבהמית היא חיצונית לו. דרך אגב, הרב אומר כאן עוד נקודה, נקודה שלישית מכוח זה, שהנפש האלוהית יכולה להוציא רק טוב כי זה אלוהי, הנפש הבהמית יכולה להוציא רע וכו'. ואז אומר הרב, אם אדם רואה שהוא פועל פעולות שאינן אלוקיות, מחשבות לא אלוקיות, רצונות לא אלוקיים, מעשים לא אלוקיים וכו', הוא לא יכול להגיד שזה נובע מהנפש האלוקית. הנפש האלוקית רוצה להוציא אלוקי, היא לא מוציאה בהמי. אז מי הוציא את הבהמי שלי הזה מהכוח אל הפועל? הנפש הבהמית שלי. הנפש הבהמית שלי היא חיצונית לי, במעטפת לנפש האלוהית, אז זה לא אני באמת. אז הידיעה הזאת שאדם מורכב משתי נפשות, כשהנפש האלוהית היא הפנים והנפש הבהמית היא החוץ, היא ידיעה מאוד חשובה, כי ברגע שאני רואה את עצמי שיש לי בי ביטויים בהמיים, אני לא שופט את עצמי שזה בא מהמקור העצמי שלי, האלוהי שלי, אלא זה בא מהמימד החיצוני שלי, מהנפש הבהמית. לעומת זאת להפך, כשאדם פועל פעולות חיוביות, מחשבה, רצון, פעולות וכו', אז הפעולות החיוביות ודאי באות מהנפש האלוהית. הנפש הבהמית לא יכולה להוציא פעולות חיוביות, הנפש האלוהית היא מוציאה פעולות חיוביות. זאת אומרת, אומר הרב, ואז האדם שופט עצמו בצדק, שכל מה שהוא חיובי אצלו הוא נובע מעצמותו, מעצמיות שלו, מהנפש האלוהית שבו, וכל משהו שלילי אצלו, הוא נובע לא מעצמותו, מהמעטפת החיצונית על הנפש האלוהית שלו. ואז ממילא יש פתח לתשובה. אם לא היינו מבינים את זה, אין פתח לתשובה. כי אם חס ושלום פגעתי בעצמיות שלי, אין לי תקנה. אבל אם כל הפגיעות שפגעתי הן פגיעות במעטפת, בחוץ, בנפש, מכוח הנפש הבהמית, אבל יש כאן נפש אלוהית שהיא תאורה. ישראל אף על פי שחטא ישראל, הוא אדם עשה אלוהים את האדם ישר. וכו'. אז איך האדם יכול להיות זר? תשובה, לפי זה עכשיו קצת יותר מדויק, הוא לא זר לגמרי, אלא הוא איבד את הפרופורציות בין הנפש האלוהית לנפש הבהמית. הוא לא הבין שהנפש האלוהית היא עצמותו הפנימית, והנפש הבהמית היא הצד המעטפתי החיצוני, ואז הוא נותן יתר מקום לנפש הבהמית שלו, והוא חושב שהנפש הבהמית שלו זה הוא. אז זה לא שהוא באמת זר לגמרי, הוא זר ליחס שבין האלוהי לבהמי. חבר'ה, זה הערה חשובה. האדם לא יכול להיות רק זר, אני לא יכול להיות נגד הטבע שלי, נכון? כשאני עושה פעולות בהמיות, זאת אומרת שהנפש הבהמית שלי, הטבע שלה זה להיות בהמית, אז היא יוצאת אל הפועל, אז אני לא זר. אני זר לנפש האלוהית וליחס הנכון בין האלוהי לבהמי, בזה שנתתי מקום יתר לבהמי, ואני חושב שאני זה הבהמי. פה הזרות בא לידי ביטוי. זה לא יכול להיות, זה מה ששאלתי בהתחלה, זה לא יכול להיות נוגד את הטבע לגמרי, לכן הרב כאן מדויק מאוד, תראו את המשפט הזה. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו? שהוא משתקע במחשקי החיים. ניקח דוגמה שתמיד אני חוזר אליה. הנשמה של האדם זה כמו פרוג'קטור. זה הנפש האלוהית שלו. הלאה, פרוג'קטור שמאיר אינסוף. יופי, הלאה. הנפש הבהמית היא איזה מין חציצה, איזה מין לפי המקובלים, קליפה, לפי רמה שום הפקים מחיצה, וכולי, שמעכבת את האור מלהופיע. יופי. עכשיו, הנפש הבהמית יש לה הרבה יכולות, הרבה כוחות, הרבה מוטיבציה, היא רוצה לצאת לפועל בכל מיני תחומים, בסדר גמור. יופי. האם יכול להיות מצב שמרוב שהנפש הבהמית תפסה עמדה בחיים, ניקח דוגמה לפרוג'קטור, הפרוג'קטור דולק, אבל שמתי כיסויים, סמיכות, אבות, איזה 18 סמיכות פוך, אל מול האור של הפרוג'קטור שהאור דולק. האם בחוץ יהיה אור או יהיה חושך? בחוץ יהיה חושך. אז יבוא אדם, רואה בחוץ חושך, מה הוא יגיד? הפרוג'קטור מחובה. האור מחובה, אין אור. מה אנחנו יודעים? בטח שיש אור. יש אור, אלא מה? המחיצות חוסמות את האור מלהופיע. האור דולק, ובחוץ יש חושך. האור של הנפש האלוהי דולק, והנפש הבהמית כל כך חוצצת שאין אפשרות לנפש האלוהית כבר להופיע בחוץ. אז צריך להבדיל בין מחשקי החיים, מה שיוצר חושך על עצם החיים, לבין חיי החיים, משהו המקור של החיים, החיים של החיים. כן, המשפט הוא מדויק. ומה אכזרי הוא האדם על עצמו שהוא משתקע במחשקי החיים, הוא משתקע בחושך שמחשיך את חיי החיים, מטריד את עצמו בחשבונות רבים, כל החשבונות החיצוניים, ואת חיי החיים, שזה בעצם המקור של החיים, הנפש האלוהית הזאת, את עדן יסוד החיים, את העדינות אל מול הגסות, את האלוהיות אל מול הבהמיות, הוא משכיח מלבבו. אז בעצם האדם הוא יכול להיות אכזר, אם הוא לא מייצר יחס בין חיי החיים למחשקי החיים. הפרוג'קטור דולק, חיי החיים תמיד חיים, והאור תמיד קיים ודולק, אבל החושך כל כך עוטף ש כבר לא מתגלה. כן. נכון, אבל בעולם הזה אנחנו חיים בדרך כלל, נכון, בוא נאמר ככה, האדם לא יכול להיות עץ החרוב. עץ החרוב זה רק ביטוי לזה שיש, כן, אני אגיד זה ככה, רוב בני אדם לא נוטים רק עצי חרובים, נגיד זה כמשל, כן, אלא אדם רוצה באמת לממש חשקים. אני איתה בגינה הרבה עצים, אחד מהם יהיה עץ החרוב, בסדר, חזק ובור, זה מראה את המעלה האמיתית של האדם, כן, אבל ברור שכל החיים שלנו זה בעצם חשקים מבחוץ, חפצים מבפנים, והעבודה שלנו זה לגלות, כן, א' זה להיות מספיק כנה וישר, או כן וישר, להגיד יש לי גם נפש בהמית. כלומר, אני אגיד אולי בצורה אחרת, בואו נגיד בצורה אחרת רגע, כשאדם מוציא כישרונות בהמיים מהכוח אל הפועל, תגידו דוגרי, לא בשביל תשובות בשיעור במכון מיר, דוגרי, כשאדם מוציא כוחות בהמיים מהכוח אל הפועל, הוא אוכל, הוא ישן, מחילה מכבודנו, מקיים חיי אישות, יצר המין וכו', הוא שמח בזה או לא? עוד מעט ארוחת צהריים, הוא שמח או לא? ודאי שהוא שמח. אתה אכזר, אתה זר לעצמיות שלך, מה אתה שמח? תאכל, אבל תאכל בצער. לא, אדם שהיה רעב, כל אחד מאיתנו שפעם היה רעב ובאמת היה רעב והגיע לו לאכול והוא אכל, יש איזה צד של סיפוק נפשי בזה שאתה אכלת. אמנם זה אופן, זה בקנה מידה של אוכל, זה לא מגמת החיים, אבל בממד הזה זה סיפוק. מאיפה נובע הסיפוק הזה? תשובה, כי זה מוציא מתוכי, מוציא מהכוח אל הפועל את הנפש הבהמית שלי. אז אני שמח שהנפש הבהמית שלי יוצאת אל הפועל. כן? אם אנחנו לא קנים וישרים, אנחנו נתחיל לתרץ תירוצים. האם האדם שמח שהנפש הבהמית שיוצאת אל הפועל? כן. האם הוא צריך לסמוח קל וחומר שהנפש האלוהית שלו יוצאת אל הפועל? ודאי. האם צריך לייחס יחס נכון בין שתי הנפשות האלה כדי שהשמחה בין שניהם היא תהיה בפרופורציה הנכונה? ודאי. ודאי.
שבת לשם.
כלומר שביתה מהצד החיובי. שלא תשכח את הארץ. כן. אני אגיד את זה אולי בצורה אחרת, אני אומר עכשיו משפט קצת מפתיע. כן? אני אגיד את זה בצורה אחרת מה שהרב גדעון כאן אומר. בצורה אחרת. לכאורה שבת זה שביתה מן הארץ בצד השלילי. כאילו, כן? איסור למתת אהבות מלאכה. כן? אז אל תתעסק עם עניינים חומרים. שבת זה מן עולם הבא, נשמה יתרה. כן, עזוב את המלאכה. יפה שאלה. הגענו לשבת. שבת הוא מלמתת אהבות מלאכה. ברוך השם נשמה יתרה. שאלה. איך הנשמה היתרה הזאת מתגלה בשבת? דרך שלושת היצרים הכי חומריים שבאדם. א', אכילה, קראו לזה נביאים, עונג שבת, נכון? ב', שינה בשבת תענו. ג', בן איש לאשתו, תלמיד חכם, יצר עריות וכו'. זאת אומרת, שלושת היצרים, יצר אכילה, יצר שינה, יצר המין, שלושתם מתגלים בשבת. איך זה יכול להיות? רק שנייה אחת. אמרת איסור למתת אבות מלאכה, אלא שבת היא בעצם איזושהי אפשרות לייצר פרופורציה נכונה בין האלוהי לטבעי, לבהמי, על ידי שהשבתנו באופן מסוים 39 אבות מלאכה, ואז ממלא כשאני עכשיו בשבת מגיע אל הממד הבהמי, אני מגיע אליו יותר נכון. אז אני רוצה לתת מקום לבהמי, אבל זה כבר אכילה של שבת. זה כבר שינה של שבת, זה כבר יחסי אישות של שבת, זה כבר משהו אחר לגמרי. זה לא זה בהמיות. כן, איך כן אומרים על מקובלים, שהם לא אוכלים בשר אלא רק בשבת. בפרט בשר בהמה. כן, כי בשר בהמה, בשבת היא מקדשת את הבשר בהמה הזה. יום חול אפשר לאכול בשר בהמה, מי יודע לאן זה הוביל אותך? טוב, אלא אם כן אתה אוכל את השאריות משבת. טוב, אבל זה מקובלים. אנחנו לא במדרגה הזאת, אז כדי כך. כן, על מנוחתם יקדישו את שמך. המנוחה בשבת היא קידוש השם. היא לא סתם איזה יצר של שינה ובריחה מאחריות וכו'. כן, אז השביטה המסוימת מלמדת תוות מלאכה, וממילא יצירת הפרופורציה הנכונות, יצירת הפרופורציה הנכונות בנפש שלא יתלה בהמית, היא זאת שמייצרת את האפשרות לאכול ולישון ובמניש לישתו. מה? נזיר זה לא אידיאל. הרבה הסברים. לפי ההבנה הזאת, נזיר זה אדם שאיבד את הנפש הבהמית שלו לגמרי, והקדוש ברוך הוא לא רוצה עיבוד, הוא רוצה פרופורציה. אני אגיד, אולי נאזן את השיעור הקודם. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה רק זרים לנשמה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שלא נהיה רק זרים לנשמה, הוא גם לא רוצה שנהיה רק זרים לגוף. כלומר, הקדוש ברוך הוא רוצה שניתן מקום לאפר מן האדמה שבתוכנו. בתנאי, שנשמת החיים, הנשמה הזאת היא נותנת חיים לאפר מן האדמה, ובמילא נפש החי שלך זה א', אתה כולל שתי נפשות, וב', יש פרופורציה מדויקת בין הנפשות. כן, אם נגיד משפטים של מכון מאיר. אדם ברחוב, נגיד ככה, האדם המצוי ברחוב, שהנפש הבהמית תופסת מקום יתר, צריך לעורר אותו, אצלו את הנפש האלוהית. יופי. בעל תשובה המצוי שמגיע למכון מאיר, שהנפש האלוהית שלו בוערת, נקווה, צריך לפעמים לא להשכיח ממנו שיש גם נפש בהמית. שאוכל צהריים, איך תאכל? תגידו, למה עושים סעודת הודיה על מה שברוך השם היה פה בשבוע האחרון? למה סעודת הודיה? בואו נעשה לימוד הודיה. למה סעודה? למה כשעושים סיום מסכת עושים סעודה? נעשה משמר. נלמד תורה כל הלילה. אז אומר השם משמואל, אומר זה על פורים, שבגלל שבעולם הזה אנחנו חיים והאלוהי חייב להופיע בבהמי, אז אחרי שאדם שיהיה מסכת בצד הרוחני הרעיוני, הוא צריך לחלחל את זה בתוך המציאות, להופיע את זה בתוך המציאות. אז זה באמת סעודת מצווה. סעודה שמצוותת אותך, מחברת אותך אל הבורא. אתה מוריד, אם אפשר לומר, את הקודש אל החול ומעלה את החול. אבל אם זה סתם סעודה, זה יכול להיות בהמי. הנה חינם. טוב, אז זה כאן, זה רק אולי להוסיף קצת על האכזרי הזה. ומה אכזרי הוא אדם על עצמו שהוא לא נותן פרופורציה נכונה בין שתי הנפשות שבו, שהוא משתקע במחשקי החיים, מטריד עצמו בחשבונות רבים, ואת חיי החיים, את עדן יסוד החיים, משכח מלבבו. טוב, אז אם כן, עכשיו גם ברור המשפט הראשון לפי זה. שלב את אש הקודש של אהבת השם אלו בתוך הנשמה היא תמיד בוערת, היות והנפש האלוהית היא פנימית והנפש הבהמית היא חיצונית. לכן המפגש שלנו, האדם, כשהוא נפגש עם העולם, מה נפגש עם העולם קודם? הגוף שלי, הנפש הבהמית שלי, או היצרים, או הנפש האלוהית שבי. הנה, נגיד שזה העולם. פה, כן, האוויר. זה עכשיו העולם. יפה. מה נפגש עם העולם ראשון בי? הנה, זה אני. מה נפגש עם העולם? הדבר הראשון שנפגש עם העולם. הסוודר שלי. הסוודר זה אפילו הצד היותר חיצוני מהגוף. זה הממון, הרכוש, הנכסים. כן. אחר כך, אוקיי, הורדתי את הסוודר, אוקיי, הגוף נפגש. אז בצד, בשלב הראשון, מה שנפגש עם העולם זה הצד החיצוני. אז אדם מאוד מתרשם מהצד החיצוני. דרך אגב, המהר"ל אומר דבר נפלא מאוד. הגדרה של מושג הצניעות, במובן של צניעות הלבוש, אבל לא רק צניעות הלבוש, בכלל. הגדרה. אומר המהר"ל, כשהתורה וחז"ל אמרו לך תתלבש, כלומר תכסה את מקומות הערווה, בעצם אמרו לך את הדבר הבא. היות והאדם מתרשם מאוד מהמראה החיצוני שהוא רואה, לכן צריך קצת לחסות את החיצוניות שלך כדי שלא תתרשם יותר מדי, וזה מהצד החיצוני, וזה מה שיכול לייצר את הפרופורציה הנכונה בין הפנים לבין החוץ. ניקח דוגמה, סליחה על הדוגמה, אני מתנצל. בסדר? אדם עם מין נקבה צריך לחסות כל מיני מקומות בגוף שלו. בחור ממכון מאיר יוצא לדייט עם בחורה. יופי. אם המקומות האמורים להיות מכוסים יהיו מגולים, אז הבחור יכול יותר מדי להתרשם, מצד הנפש הבהמית שלו, יכול יותר מדי להתרשם מהממדים החיצוניים. אז מה אומרים לגברת? תחסי קצת את הממדים החיצוניים שלך. לא כדי לבטל אותם, ולא כי אנחנו מזלזלים בהם חד ושלום. חשובים. אבל כדי שהבחור יוכל לפגוש בך את היחס הנכון מפנים לחוץ, אז תני לו את האפשרות הזאת, כי אם החוץ יהיה בולט יותר מדי. אז לא יותר לא... הנפש הבהמית שלו היא תגיב אליי, ולא הנפש האלוהית שלו תגיב אליי. אז הגדרה, צניעות זה כיסוי הצד החומרי כדי לייצר פרופורציה בין הרוחני לחומרי, זה לא כדי לאבד את החומרי מן העולם. כי אם לא נחסה קצת את החוץ, נתרשם יותר מדי מן החוץ. כי נפש האדם היא פוגשת בשלב הראשון את החוץ, והיא מתרשמת מזה. אז היא הלכות צניעות בהגדרה, הייתי אומר לפי המהר"ל. כדי לייחס נכון את היחס מפנים לחוץ, צריך לחסות קצת את החוץ כדי שייווצר היחס הזה. אז מצד הנשמה, היא תמיד בוערת. הצד הפנימי הוא תמיד בוער, זה נסתר, זה פנימי, נכון. שלב את אש הקודש של אהבת השם, הלא בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. לא גיליתי את זה, לא אמרו לי את זה, לא זיהיתי את זה, לא צילמו לי בוואטסאפ את זה, לא רואה, לא פוגש את זה. תשובה, נכון, אתה לא פוגש, כי זה פנימי, הנפש האלוהית היא סמויה, היא נסתרת, זה הפנים. מה אתה רואה? אתה רואה את הנפש הבהמית שעוטפת את הנפש האלוהית הזאת. אבל מצד האמת, שלבת אש הקודש של אהבת השם עליי בתוך הנשמה היא תמיד בוערת היא. מחממת היא את הרוח, מאירה את החיים, ועינוגיה, אין להם סוף. אין מידה מתארת את נומם ומתקם, כי זה לא קשור למידה, זה לא קשור לגבול, זה ממד אלוהי אינסופי. עכשיו אני באמת אומר, אין לי איך להוכיח לכם את המשפט הזה. תוכיח שהנשמה תמיד בוערת. אז אחד יגיד, אני יודע מה, הייתה לי איזו חוויה רוחנית מיוחדת, שללא הנפש האלוהית שבוערת בתוכי, לא הייתי יכול לחוות את החוויה הזאת. בסדר, נכון. ואתם מסכימים איתי שיותר קל להוכיח שהנפש הבהמית בוערת, הראיה, ארוחת צהריים, מאשר הנפש האלוהית בוערת. נכון. אבל, וזו בדיוק המורכבות. בין אפר מן האדמה לנשמת חיים והכללה של נפש חיה. נפש החיה שבאדם שונה מנפש החיה שבבהמה. נפש החיה שבבהמה זה רק ארץ. נפש חיה שבאדם זה הנשמה כפנים לאפר חוץ ויצירת הפרופורציה בין שניהם. נפש חיה הרבה יותר מסובכת. עוד פעם גם אדם. אז אני רוצה להתקן אותך שהרב כותב בשמונה קבצים שעל פי הגמרא, שכתוב בחור ברא יצר הרע, והיצר הרע הזה מתגרה יותר בישראל ומתגרה יותר בתלמידי החיים שבישראל ומתגרה יותר בלשון הזוהר במראה דרזין בתלמידי החיים שבישראל. זאת אומרת, הרב שם כותב בשמונה קבצים, זה הגמרא, הרב בשמונה קבצים כותב, ככל שאדם הוא יותר גדול, הנפש הבהמית שלו יותר גדולה. זה לא אומר חס ושלום שהוא איזה פושע מחר יהיה כתוב עליו בעיתון. לא זאת הכוונה. כן, אלא הכוונה שכוחות החיים שלו כל כך חזקים, שהקדוש ברוך הוא היה צריך לייצר איזה פרופורציה בין אלוהי לבהמית. זאת אומרת, אם הנפש האלוהית הזאת שלו היא כוח חזקה, והנפש הבהמית היא מקובצת, אז הוא נהפך להיות איזה סוג של מהלך שרת. הקדוש ברוך הוא לא רוצה מהלך, הוא רוצה אדם. אדם חי, תוסס, שנאבק ומייצר יחסים מדויקים. אז ככל שהנפש האלוהית היא יותר עליונה, הנפש הבהמית היא יותר עליונה. כלומר, הייתי בקע, כאחות נפשה באמית יותר, האלוהית יותר עליונה, הנפשה באמית יותר חזקה. פסקה בשמונה קבצים על זה. זה הכל באותה פרופורציה. אם הנפשה באמית היא יותר מדי חזקה ביחס לאלוהי, האדם יהיה חיה, חז ושלום. אם הנפשה האלוהית יותר מדי חזקה בשביל הצד הבאמי, ביחס לצד הבאמי, אז האדם יהיה סוג של מלאך השרת. יש פסקה כזו גם בעין היה, שבת א' בהתחלה. שהרב כותב שחייבים לייצר איזה יער, כבר כשהוא ברא את האדם, חייב לייצר יחס ומפנים לחוץ כדי שישמר המתח הזה והיחס הנכון. אז הקדוש ברוך הוא נתן לישראל תורה, שכל אלוהי. היה צריך לברוא בעם ישראל מידות קשות, כקנאה וגאווה ואכזריות ונקמה, כדי שהתורה תוכל לקבל את הפרופורציות שלה בתוך המידות הקשות. אבל אם היו לנו רק מידות טובות ולא מידות קשות, אם ישראל היו רק בישנים רחמנים וגומלי חסדים, ולא היו עזים שבאומות, ולא היו עם קשי עורף, ולא היו בעקבות המשיך החצופים וכו' ליד הדרך, אז התורה הייתה בולעת את המידות הטובות, והיו מקבלים סוג של מלאכי השרת. ומצד שני, אם הקדוש ברוך הוא בורא אדם עם מידות קשות, ששכל אנושי אמור לכוון את זה, אין כוח לשכל אנושי לכוון מידות קשות. היו מקבלים חיית ערף. כך אומר הרב. אז מה הקדוש ברוך הוא עשה? ברא כל נברא בפרופורציה, אני מדבר נברא אדם, גוי וישראל, בפרופורציה בין האלוהי לבהמי. אני חושב שבחצי שעה אנחנו מדברים הרבה דברים, רבותיי. אפשר לעצור למנחה אם אתם רוצים. מה אתם אומרים? הגויים יש להם רק מידות טובות, אני צריך להסביר את המשפט הזה, זה ארוך אבל, והשכל האנושי מספיק לכוון את המידות הטובות שלהם. זה לא שאין להם מידות קשות. הם לא מסוגלים לגלות את האלוהי במידות הקשות. תגיד לי, מה שחושבים ברחוב, מי יותר מנומס, ישראלי או גוי? גוי. טוב, זה יותר עמוק ממה שאני עכשיו אומר, כן, אבל העיקרון. רק הסוף, תנו לי עוד טיפה רגע. אז אם האדם הזה לא מייצר את היחס בין מחשקי החיים לחיי החיים, ובשביל כך אין לו חלק בו, בחיי החיים, והרי הוא הולך שכוח, עכשיו זה ברור, כן, מה זה שכוח? שכוח זה נמוך. במקום לגלות את הצד הגבוה שבך, אתה מגלה את הצד הנמוך שלך. במקום לגלות את המדע הפנימי שלך, אתה מגלה את המדע החיצוני שבך. והרי הולך שכוח, מתגרת יד החומריות הגסה, לא החומריות המעודנת, החומריות שקיבלה את הערך שלה מהצד האלוקי, המתגברת עליו באין אור ואין זוהר. אמנם, הנה עכשיו יותר ברור, דבר זה נגד כל טבע הנפש. איזה נפש? אלוהית, שהיא באמת האדם עצמו. ונגד טבע, והיה כולה. כן, המקובלים כותבים נפש החיה מסביר, והיה אדם לנפש חיה, שנפש החיה שבאדם היא נפש החיה של העולמות. אז נשמת החיים שבאדם היא הנשמה של כל העולמות. אז זה הנשמה של כל הטבע. לכן ברור שהממד האלוהי חייב להופיע מתישהו, כי זה האדם, הוא לא יכול להיות זר עד אינסוף. לכן חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ. איפה חסד עליון הזה מופיע? זה לא יבוא כזה ברק מהשמיים. זה פשוט האדם יחשוף את התוך שבו. חסד עליון מוכרח הוא להתפרץ במסגרותיו. קדושת החיים תסלול נתיבות לשאיפת העדן, להופיע בכל של הצבעיו. ובכל רע מדר גבורותיו. טוב, פה הרב רומז גם עוד כמה דברים. אין לו ראתה אלוהים זולתך, יעשה למחכה לו. אני חושב שרווחנו מהשיעור היום כמה דברים. קודם כל, ההכרה הישרה והכנה שיש בנו טבע של נפש בהמית. אנחנו לא מתכחשים לזה. ב' שהנפש הבהמית הזאת רוצה לצאת לפועל. וזה בסדר שהיא תצא לפועל. ג' שכדי שהיא תצא לפועל נכון, חייב להיות פרופורציה בין הנפש השנייה שנמצאת באדם, שהיא הנפש האלוהית, והנפש האלוהית הפרופורציה בינה לבין הבהמית שהיא הפנים, ולא החוץ. וזה נקרא תשובה, בעצם לייצר את היחסים האלה. חייב, כי בסוף האדם לא יכול להיות, איך המהר"ל כותב, אם אתה אומר שטבע יכול לצאת מהטבע, בלשון המהר"ל, הסדר, כל דבר, הקב"ה הוא ברא כל דבר בסדר שלו. אם אתה אומר שהיציאה של הדבר הזה מהסדר, היא תהיה דבר קבוע, זה אומר שהיציאה מהסדר הפכה להיות הסדר. זה לא יכול להיות. אז כל דבר שיוצא מן הסדר חייב לחזור אל טבעו, אל הסדר. הוא מדבר על גלות וגאולה. אומר המהר"ל נצח ישראל בהתחלה, ההוכחה הבסיסית לזה שתהיה גאולה, זה שגלות זה יציאה מהסדר. אז כל דבר שהוא יוצא מהסדר הוא לא מתמיד. כי הוא המתמיד, אז הוא נהפך להיות הסדר. אז זה לא יכול להיות. טוב, שנזכה להיות בסדר, רבותיי. בסדר ובסדר. יישר כוח.